נמשיך לדבר על המשפחה, איך נשמח את המשפחה שלנו תהליכי היפרדות, איך אנחנו מחנכים את הילדים שיהיה להם עצמאות ועצמיות ועוצמה, אבל גם שיוכלו לקחת אחריות על החיים שלהם. מצד אחד שיהיו מחוברים לעצמם, מצד שני שיוכלו להעניק ולהטיב ולעשות טוב לסביבה. לפעמים חינוך לעצמיות יוצר ילדים אגואיסטים, ילדים שכל הזמן עסוקים בלקבל. אז זה תהליך נסירה. אצל מרגרט מלר, מכל החוקרים של ההתפתחות בכלל, זה נקרא תהליכי נפרדות. הילד בהתחלה הוא בשלב, הוא קוראת לזה אוטיסטי, בשבועות הראשונים של החיים. אחרי זה מפתח שלב סימביוטי, שהוא מאוד 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 קשור עדיין לאימא שלו. ואז יש תהליך של היפרדות. ילד מתחיל בגיל שנה בעיקר, מתחיל לדבר, מתחיל ללכת, מתחיל לצאת מאימא, ומאוד חשוב שאנחנו ההורים נאפשר לתהליך הזה להיות. אבל אני רוצה ללמוד את זה גם מאברהם אבינו, לא רק ממרגרט מלר. כנראה שהוא גילה את זה לפני מרגרט מלר. זה הלך לך, לענתך ולטובתך. איך אפשר שתהיה תנועה של לך לך, של יציאה מהבית, לא רק ממולדתך, לא רק מארצך, אלא גם מהמושגים של הבית, מבית אביך. איך אפשר שתהיה יציאה, אבל מדך, שזה יהיה מתוך מקום שזה יהיה להנאה, לטובה, ושהיציאה הזאת אל העולם, אלא לקיחת החיות הגדולה הזאת, יהיה מקום שהוא מחובר לעצמו. כל הורה צריך לדעת ביום הלידה שהילד הוא לא שלו. הילד הוא לא שלו. אני צינור, ודרכנו הופיעה הנשמה הגדולה הזאת לעולם, ואני צריך לאפשר לו להיפרד ממני. אפשר להגיד שחינוך זה לאפשר לילד להיפרד. ואם ילד הוא למשל יותר מדי צמוד לאחד ההורים, אז כמובן שהוא צריך לקבל, המון, המון תשומת לב אישית, פרטנית, אבל המגמה של התשומת לב ושל ההתקרבות הזאת זה על מנת שיוכל יום אחד אפילו לבעוט ולצאת מהתלות, כי בזה אנחנו, לזה בנו לעולם. התהליך הזה מובא בספרי הפנימיות כתהליך נסירה. אמרנו ששתי מצוות מאריכות ימים, שילוח הקן וכיבוד אב ואם. מה זה מאריכות ימים? להפריד את הם מן הגוזלים, לכבד את ההורים. אריכות ימים לא ריבוי ימים, לא שאנחנו נחיה 130 שנה, אלא אנחנו נחיה לפי אריך הנפין, מה שנקרא, אף הארוך. כלומר, נחיה חיים יותר מלאים, יותר טובים, יותר עצמיים, ופחות בזעיר הנפין, אף הקצר. כלומר, פחות חיים של כעס, של תאווה, של התעסקויות נמוכות. זה האריכות ימים של התורה. אז אם הילד הוא לא שלנו, ואם אנחנו צריכים לעשות את התהליך נסירה הזאת, אנחנו צריכים לזכור שבדיוק בשנה וחצי עד שנתיים, ככה, יש איזה שלב שנקרא רפרושמו. רפרושמו זה מילה לועזית, שנקרא התקרבות, שהילד בעצם לומד להיות עצמאי, אבל בידיעה שיש איזה הורה שנמצא פה באזור. זאת אומרת, אני יכול להסתובב בחוץ, אבל אמא יושבת בסלון וקוראת ספר. מאוד 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 חשוב, הילד צריך פה להתחיל לשאת את הדימוי של האמא לתוך עולמו הפנימי, ולהתחיל תהליך נסירה, בזה שהוא מאפשר לעצמו להיות בלי האמא ובלי אבא, אבל להיות בידיעה שהיא נמצאת בקרבת מקום. אז ככה בדיוק למדנו מאברהם האוהבי, הגדול, שבא ללמד אותנו איך, שיעור באיך להיות אנשים גדולים, איך לגדול, איך לעשות שנהיה אנשים יותר גדול, יותר עוצמתים, יותר לוקחים אחריות אחרי זה על המציאות שלנו. ואז אנחנו רואים, כן, בבקשה.
על הבעיה שבדרך כלל,
ילד גודל לבד.
ילד לא גודל
לבד. איך אנחנו מתחלקים לכל הילדים, שכל אחד צריך איזה צורך אחר. אז זה בדיוק מה שנראה, אתה יודע מה? יכול להיות שהשאלה שלך היא בדיוק מהמקום, כי יכול להיות שנדבר בדיוק על כל העבודה, היא עבודה מאוד עמוקה, שאינה קשורה לעד כמה הקדשתי דקות, למרות שזה כן חשוב, אבל זה לא העניין. מאיפה אני נמצא? איפה אני חי? מה אני נושא בתוכי כשאני נכנס לתוך הבית שלי אחרי יום עבודה? מה המטען הרוחני בעצם שלי? אני מזכיר, הממד העל אישי כלומר החיבור שלי לקדוש ברוך הוא זה שמסוגל לתקן את הממד הבן אישי או הבן דורי עם הילד שלי. אם אני רוצה לתקן את הזוגיות שלי, יש לי איזה מפתח. יש הגבלה בין החיבור ביני לבין השם, לבין החיבור שלי לבין בעלי או אשתי. וזה נכון שהילדים הם לא יכולים לקבל זמני איכות של 20 דקות כפול 10, כי יש 10 ילדים. אז לא, אבל הילד מקבל את ההורה. הוא מקבל את ההורה, מי הוא בדיוק? מה הוא בא לעשות בעולם? מה הוא מחיים שלו? נראה את זה עוד מעט. הממד העל אישי הוא מסוגל אם כן להשפיע על הבן אישי, על הבן דורי. התפילה, כאפשר להגיד, מרכז של העבודה שבלב, העבודה שבלב היא תפילה. התפילה, כתוב, מסכת ברכות, כבב, דיוונו את זה, את המחלוקת הזו כמה פעמים. רבי יוסי בר חנינה אמר, תפילות אבות תקנון. לעומת זאת, רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות כנגד תמידין תקנון. כלומר, האם התפילה זה משהו ש... כן, מתי זה התחיל התפילה? האם התפילה זה משהו מאוד 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 ראשוני, שבא בכלל מאיזה מפגש, שאדם הוא חש שיש נוכחות השם בעולם, או האם זה בא מאיזה נוסח, מאיזה מקום שרוצה לרצות אולי את השם, שאני בא להגיד את הדברים האלה כדי שיהיה טוב איתי, ואני בא, כאילו, כמו שאתה מופיע אצל לראש ממשלה, אז אתה לא הולך עם סנדלים. פעם ראשונה בחיים אתה מחליף נעליים, אתה שם איזה משהו יותר מכובד, כי אתה הולך עכשיו להיפגש עם אדם חשוב. אז אתה מעוניין איכשהו למצוא חן בעיניו, לרצות אותו. האם התפילה היא זאת? כלומר, איזה מין ריצוי כזה, שאתה בא כאילו להמתיק את הדינים של העליון, או האם התפילה זה שהוא משהו תמידי בעצם לרב קוק, שזה מאמר כזה, תפילה תמידית, או לא זו, שיחה תמידית, שכמו שרב יהודה, אחד המוראים הארץ ישראלים בתמוד על ירושלמי היה אומר, אני מתפלל פעם בחודש. כי אני כל הזמן בתפילה. הרב קוק מביא את זה בדיוק באותו מאמר, שכחתי את המקור בראות הקודש. יש איזה מקום כזה שהאדם, הוא לא צריך כל כך להתפלל כדי להתפלל. הוא חי באיזה מין התבודדות כזאת מתמדת. זו אישה שעושה כלים, ועכשיו קרבה אל השם. הילד יחוש, הילד, ואפשר להגיד גם הבן זוג והבת זוג, הם יחושו את הבחינה, את הממד הזה. עד כמה אתה איתי באמת כשאתה איתי? אתם מכירים את התקשורת הזאת שאחד אומר משהו, והשני אומר, לא שומע בדיוק, אז הראשון כועס, כאילו, מה, אתה לא איתי, למה אתה לא איתי, תשמע, אני מדבר איתך כל הזמן, אתה בעולמך כזה, הזולת צריך תקשורת לפני המילים, וזו התפילה שאנחנו מדברים עליה, זו התפילה של אבות תקנון. מה זה? מה זה גם וגם? יפה. מה עושה שאנחנו מסוגלים להיות גם בקשר פנימי ובהתבוננויות תמידיות והתבודדויות תמידיות מצד אחד, מצד שני להיות עם השני? אז התשובה היא, אם אתה עושה זה נכון, זה בדיוק ככה קורה. זאת אומרת, אדם ככל שהוא יותר רוחני, הוא יותר מחובר. אל המציאות, יותר כואב לראות ילד בוכה ברחוב. הוא לא נהפך להיות איזה מין אוטיסט כזה שחי בספירות אלו, לא. הוא ארץ ישראלי. ככל שהוא גבוה יותר, הוא נמוך יותר. כן? זאת אומרת שההקשבה הזאת, היצירת מרחב הזה, שאתה מפנה מקום לילד שלך ולאשתך ולבעלך, זה תלוי בה, לא התפילה שלך, מה שקודם לתפילה. איזה עמדה נפשית אתה, יש לך כשאתה מגיע לכותל? האם אתה מגיע לכותל ויגיד, אני, טוב, אני צריך להרביץ איזה תפילה, יש בדיוק איזה מניין מהיר בשעה כזאת, שחצי שעה גומרים, או אם אתה בא למפגש, להיפגש. ואיך אתה בא למפגש? לא כמו שנפגשים עם אדם יקר. אז אתה בירידת כבוד כזה, אתה הולך להיפגש עם השם שאתה כל כך בקשר איתו, כל כך צמא לראות אותו, כל כך בוכה בחצות, זה שאתה לא שומע אותו. בזה אנחנו עוסקים. התקשורת הזוגית הרבה הרבה לפני, והחינוכית, הרבה יותר לפני המילים שאתה אומר, ומה אתה עושה, וכמה זמן אתה יושב, ואיזה אדלר שמעת, או איזה יועץ אחר אתה שמעת, מי אתה? זה מה שבעצם ישפיע על עולמו של הילד. מי אתה כשאתה נמצא איתו, אומרים, זמן איכות. רבע שעה הייתי זמן איכות עם הילד שלי, אמרו לי, יש לו הפרעת קשב וריכוז, צריך להיות רבע שעה איתו כל יום. כן, אבל מה היה שם? מי הייתה שם כשהייתה איתו? הייתה באמת איתו? מה יבטיח לי שבאמת אני אהיה איתו מחר כשאני אפגש איתו? אלא זה לפי העבודה שלי לפני כן. עד כמה אני עסוק בזה. או בתקשורת, עד כמה הדברים עוברים הרבה לפני המילים. שכחתי את המילה בעברית. אפשר להגיד אינטימיות, קומפליסיטי, כן? מין קרבה כזאת שאתה מרגיש שהשני הוא כמו בשר מבשרך, יצא מעצמי. וזה יכול בהחלט לחוש אותו, לחוש את מה שהוא מרגיש, לחיות אותו. הקשר הזה הוא זה שמאפשר להיפרד. ילד יכול להיפרד ממך אם הוא חש שיש את התקשורת הזאת האמיתית. כן? יש את למשל, שתמיד את הילד הזה שאתה מחובר אליו יותר, אתה חש אותו יותר קרוב אליך, אתה לא יודע, יש איזה משהו כזה ש... איזה כימיה כזאת מיוחדת עם הילד הזה. ואם אתה עושה זה נכון איתו, אתה תראה שהוא יהיה הרבה יותר עצמאי, הרבה יותר מהר. כי הוא יחוש שלא משנה, הוא יושב ויעלה על הירח. אתה איתו. כן? זה נקרא אצל החוקרים של ההתפתחות גיל 3. בגיל 3 יש קביעות קיבעון האובייקט, שהמוח אם והמוח אב, הם כבר נמצאים. זאת אומרת, הילד כבר חש, למרות שהוא בגן, אבל הוא חש נוכחות אבא ואמא. אז זה השיר של בוצר. אתם מכירים בוצר? גיליתי אותו. בוצר, תל אביבי. בוצר שלו שיר שנקרא פשוט להיות. אז הוא כותב שם, אמא, תחבקי אותי. בלי לחשוב מה אעשה כשיהיה גדול. כן, זה. זאת אומרת, האבא שרוצה להשתלט, מה הוא? הוא בעצם לא מחובר מספיק לעצמו. לכן מחפש את ה... את התלות הזאת, למלא את הציפיות שלו דרך הילד הזה. מה זה הרצון הזה למלא את הציפיות שלי דרך הילד הזה? זה כשאני לא מספיק מחובר אליו באמת, כלומר לא מחובר אל עצמי. אני הופך אותו אז חלק ממני לא בצד הנכון שדיברתי לפני כן, אלא בצד הלא נכון שאני מנסה לחיות את עצמי דרכו. כן, זה תלות של ההורה בילד. שאני מנסה למלא פה את הצורך הזה להיות הורה אהוב למשל. ומה הוא? נכון, 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 נכון.
כאילו, פעם הוא אומר לי, הבעיה מתחילה
גם בדור הזה, כשאנחנו מתחילים להבין את הסרט האמיתי. בסרט האמיתי הוא מה שהרב קוק דיבר פעם על הנשמות החדשות. הרב לויה דיבר על זה שהנשמות החדשות זה היום. זה נשמות עוצמתיות הילדים. הם צריכים בעיקר שניתן להם את המקום הנכון הזה, והם יתחנכו מעצמם לעצמם. החינוך מוגבל, בחיית החובה לחנך עד גיל 6. למה? כי אחרי גיל 6 הילד כבר פחות מקשיב לך. הוא כבר יותר לעצמו, הוא כבר יותר עסוק בלפתח את עצמו מעצמו. בגיל 9 הוא כבר ברדעת בכלל, יש לו כל הלכות איחוד למשל, כי הוא כבר יודע מעצמו. אז הוא פחות צריך אותך. אז מה הוא צריך ממך? את מה שאתה משדר. את מי אתה. עד כמה היית איתי גם בעבודה, גם על הכביש, גם בכל מקום, בתפילות שלך. זאת אומרת, הילד הוא בעיקר צריך לקבל חינוך ציורי היום. מאיפה אתה חי אותו, עד כמה אתה איתו באמת. זה מה שהילד יקבל מאיתנו. וזה התפילה. התבודה שבלב היא תפילה, זה לא שרק אני אגיד, השם ספר, אני תפור וגיד, אני ארביץ תפילה, וירוץ בתפילה, ואז הנה, עשיתי וי. לא. יש מניינים בחול, אני זוכר, 6:10 השתבח, 6:15 קריאת שמה. זה קצת הרבה, 5 דקות. 6:20 18 זה כבר, לא יודע, 6:30 עלינו לשבח. זאת אומרת, זה נורא. אתה יודע את הסוף של התפילה, אתה יודע מתי זה נגמר. אז זמן שאין שם בדיוק תפילה. כמו שהבחינה הזאת היא של כנגד אבות. מה זה? המצב של התפילה, בלי לבקר אף אחד, היא קטסטרופלית. המצב מאוד לא פשוט, כי אם התפילה זה מקום של התקרבות אל השם באמת, ושל יצירה בדור הזה, שוב, בגלל שזה הדור הזה, לא של כנגד תמידין תקנון, אלא כנגד אבות תקנון, אז אנחנו צריכים לחזור לתפילה הזאת שהיא בכלל לפני מנוסחת, כדי שתהיה תפילה מנוסחת עוצמתית. שאדם ייקח 10 דקות לפני התפילה להתבודד, או לא יודע, או ללמוד, להתבונן, ושיכניס את כל עולמו באיזה מפגש. מה זה? אתה צודק, אתה צודק, מצב לא טוב. יש, כמובן שיש, בטח שיש. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לקבוע עכשיו את הרף הרבה יותר גבוה. אדם צריך לדעת מה הוא מצפה מעצמו השנה. איך הוא הולך לבנות את האישיות שלו. איך אני הולך באמת להשתנות סוף סוף? אני אומר שאני רוצה להשתנות. איך אני משתנה באמת? במה אפשר להשתנות רק בזה? כי אם זה משתנה, הכל משתנה. אם אדם הוא יותר קרוב בחוויה שלו להשם יתברך, יש לו יותר ביטחון, יותר טוב, אז יותר נתינה, אז יותר, זה הכל, הכל יותר. זאת אומרת שה... לעצמך, לנשמה שלך. יש, הרי בתחילת עולת ראייה, תחילת עולת ראייה כותב שהאדם, כשהוא מתפלל בעצם, הוא רק מה? פותח את הברז. הרי יש ברז פתוח למעלה כל הזמן. כל הזמן יש רצף מצידו אלינו. אבל אנחנו לא חשים את תחושת הרצף הזאת. כי אנחנו פוסט טראומטיים. חווינו כל מיני חוויות שניתקו אותנו מנוכחות השם. ועכשיו אנחנו צריכים בתפילה לטפל בעצמנו, לרפא את עצמנו. בזה אנחנו ניצור את שוב תחושת הרצף. אנחנו בזה מתקנים את מה שלא קיבלנו מהבית. כי בבית לא חשנו עד הסוף שאנחנו באמת באמת אהובים לשם, או אהובים להורים. אז אנחנו מתפללים, אנחנו פותחים את הברז, ואז אתה צריך לחוש בתפילה שהנה זה פה, הנה זה קורה. עכשיו זה כמו שהרב וולבה אמר, התפללתי 5 פעמים בחיים שלי. כן. כלומר, אדם כדי להגיע לחמשת הפעמים האלה בחיים שלו, הוא צריך כל תפילה לנסות להתכוון שזה מה שיהיה בתפילה הזאת. אז לפחות הוא יקבע שזה הנושא. ברגע שאדם יש לו את הדבר הזה, את הנושא האמיתי, שהוא לא בא שוב לרצות את השם, הוא לא בא לשאת וי, הוא לא בא להגיד, אוקיי, התפללתי. הוא בא להיפגש. כתוב על אדם וחווה שאחרי החטא הם הלכו והתחבאו מתחת לעצים. כן, והקדוש ברוך הוא חיפש אותם וככה, יקע, איפה אתה, איפה אתה? אז שחתימי כותב את זה אולי הרב אברהם אשל אולי, שבמקום הזה שהאדם וחווה לפני החטא, הם מקבלים את הדיבור האלוקי מבפנים. זה הרבה יותר מנבואה, הנביא, אפילו משה, בא מהגרון, אבל שאר הנביאים, זה בא מבחוץ. פה הייתה נוכחות השם מבפנים. הם התחבאו מתחת לעצים, לא כדי להסתתר מהשם. התחבאו מתחת לעצים, הוא כותב, כדי לחפש שוב את החוויה הזאת של, של, של רצף, כמו עובר במאימו. כן? כמו שהעובר צריך לחוש את נוכחות השם הזאת. למה אנחנו לומדים תורה? אנחנו לומדים תורה... כדי להיזכר בתורה שלמדנו בבטן אמא, ונשכחה מאיתנו. אז אנחנו לומדים אותה כדי להחזיר תורה, את התורה הגדולה הזאת שלמדנו לפני שבנו לעולם בכלל. לא בנו ללמד תורה כדי להשכיל ולהיות יותר חכמים, וגם לא התפללנו כדי לעשות איזשהו משהו שאמרו לנו שצריך לעשות. אלא הכל זה על מנת לחזור לבחינה של בחינת העיבור הזה, שאתה חש נוכחות השם כל הזמן. לרב קוק יש כמה פסקאות על השיחה התמידית, על העלייה התמידית, על ה... האדם הוא צריך, אם כן, להבין שיש פה בחינה שנקראת, מתוך גם אהבות, בחינה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, בניגוד לכל השאר האהבות, הוא בנה מזבח ולא הקריב קורבנות. לא ראינו שאברהם אבינו הקריב קורבן. האדם הראשון הקריב קורבן, קין, אבל, הקריבו קורבנות, נוח, הקריב קורבן, אחרי זה יצחק, בנה, ויבן מזבח לשם, וקרא בשם השם. אז יש שתי מקומות, יש ברית בין הבתרים, שזה לא קורבן, ויש עקדת יצחק, שזה לא הוא הביא את הקורבן. כן? אבל יש פה עניין מיוחד. הרב, רבי דוד הכוכבי, יש 17 ספרים שמסכמים תרי"ג מצוות, מדברים על תרי"ג מצוות, אחד מהם זה רבי דוד כוכבי, הוא כותב ספר שנקרא ספר הבתים, שם הוא כותב, ראיתי להביא, הנה, עניין בניין המזבחות והקרבת הקורבנות. ואברהם כאשר נראה אליו השם, בנה מזבח, ולא תמצא שם הקרבת קורבן, אליו היוון, מזבח לשם. אומר הרב לוריה, בבית גנזי על התורה, פה, לך לך, אומר, הבחינה הזאת של אברהם אבינו, היא בחינה מתוך האבות, הוא האבות שבאבות, לכן בשמו נחתם המגן אברהם, הברכה על האבות. אברהם אבינו עוד יותר, קשור לשיח שלפני המילים בכלל. הוא לא צריך לקריב את הקורבן, הוא לא צריך לרצות, אלא הוא נמצא במקום שהוא הרבה הרבה לפני, של לקרוא בשם השם, של מפגש כן, אמיתי, זה שאתה חי, את השם כאילו הוא פה, הוא נמצא. הדבר הזה, זה הטבעיות של אברהם אבינו, שלמד תורה מהכליות שלו, כלומר, הכל היה אצלו במקום הכי 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 פשוט, כן? הכי נוכח. ויש בחינה כזאת בתפילה. נראה שהבודדות, שהיא לא היא לא של ברסלב התבודדות. כל גדולי ישראל היו מתבודדים. אותה שיחה ספונטנית הזאת, שאדם חש שהוא מדבר עם השם. יכול להיות שיש מעין דבר כזה. שזה לא כמו תמידין, זה לא כמו קורבן. זה כמו שזה איזשהו משהו שאתה בונה. מפגש, כן, כמו שיש בין איש לאשתו, איך אומר הנביא, אל תקרא לו בעלי, אלא אישי, אתה חש כמו יחסי מפגש מאוד מאוד אינטימי, מאוד מאוד אישיותי, אישי. עכשיו ככה אנחנו רוצים לחנך, כן. פחות עסוק עם הכלל, יותר עסוק עם הפחת. ככל שאת... ככל שאדם הוא יותר עצמי, יותר פחתי, הוא מסוגל להיות יותר כללי. התנאי לכלליות היא העצמיות. אם אני כללי בלי העצמיות, אני מדביק סטיקרים, אני חי בסיסמאות, ואז האידיאולוגיה היא אפילו מוציא אותי מהחיבור לעצמי והחיבור לילדים ולאשתי. אם אני בניתי את הנסירה נכון, מה זה נסירה? בוא עכשיו נעשה באמת פה דגש מנושא של נסירה. אם עשיתי נסירה נכונה, עשיתי את הלך לך מבית אביך, יצרתי את עצמיות, עצמאות מהבית שלי, אני מסוגל להיפגש יותר נכון עם כל ילד, יותר נכון עם בעלי, אני מסוגל לתת יותר עצמאות לכל אחד ואחד, כלומר לאהוב אותם יותר, כי אני עשיתי באמת את הבניין העצמי הזה של הלך לך מבית אביך. יגידו, רגע, 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 מה צריך עכשיו להיפרד מהבית? הבית שלי מצוין, מה אני צריך לעשות, לצאת מהבית שלי, הלוואי והגיע לקח סוליים של סבתא וסבא שלי וההורים שלי, כן? נכון, אבל באתה לעולם לחדש איזה משהו שלא היה לפני שהגעת לעולם. אתה באתה לחדש, ואם כן באתה להתקדם במה? ביכולתך להיות יותר עצמי, ביכולתך להיות יותר פנימי. ואם עשית את זה, אז אפשר להגיד שאתה מאריך ימים, כלומר עשית של להיפרד. זה קורה בשני המוחים. הדבר הזה של עצמיות, כדי להיות יותר, לוקח אחריות על מציאותך. עצמיות, כן, זה סוג של לך לך כזה, אבל להנעתך, לטובתך. מה? אם אנחנו מרגישים שאין לנו מספיק לקריחת החיות, סימן שעוד לא מספיק בנינו את התפילה, אבל לא התפילה המנוסחת, התפילה שלפני התפילה. את העצמיות הזאת, את המפגש עם השם. מתי אדם לוקח החיות? אברהם אבינו רואה את, ה, את, ה, את המציאות, והבירה דולקת. הוא אומר, מה קורה? הוא בתרומת. כן? הוא מתפלא על המציאות. ועד שהוא מגלה את השם, ואז הוא מגלה את השם, בוא נראה את המשילוח האחרון פה במקור האחרון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך, היינו לעצמך, כי באמת כל דברי עולם הזה לא יקראו בשם חיים, ועיקר החיים תימצא בך. האדם הוא צריך להרגיש את הדבר הזה שהוא, התיקון שהוא יעשה לעצמו, הוא זה שיפעל על כל העולמות, על כל הדורות, על כל, על כל הדור שלו, על הכלל. העבודה הכללית מתחילה בזה שאתה עכשיו הולך לתקן. הפרי צדיק כותב, הפרי צדיק בפרשת ניצבים כותב, גוג ומגוג, גיהנום, יום הדין הגדול, חבלי משיח, כל הבחינות הכלליות האלה, הם בנפש שלך. הם בנפש שלך. גם עולם הבא, גם גיהנום, גם גן עדן. זה עבודה שלך. אם אתה עושה את התיקון הזה בך, אתה משנה את, 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 את ההיסטוריה. זאת אומרת, הניסיון הוא לא לפחד מה יהיה, מה זה גוג ומגוג, מה זה חבלי המשיח, מה זה כן, מה יהיה. לא, אתה מסוגל פה לשנות את, ה, את, את, מה, את, 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 את המציאות. בזה שאתה יותר פוגש את הדברים פה. אברהם אבינו הבין שהעבודה עכשיו היא, לקחת אחריות על העולם, כי דרכי אני יכול לשנות. הכל ניתן לשינוי. הרב קוק כותב, לחנך יש טעות, נשמות חדשות. הוא אומר, ואחריכן אור חדש יופיע. הוא מדבר על, על הנשמות האלה של היום בעצם. מה זה אור חדש? זה אורות של תיקון. הנשמות האלה של הילדים האלה, נשמות מתוקנות. עוצר חיים חדש מלא רעננות. זה מה שיש בדור הזה. ילדים יפים, ילדים עוצמתיים, שמחים, עם כוחות. נשמות חדשות, מלאות הופעת חיים גאוניים, ממשלת עולמי עולמים, הפורחת ועולה, משחקת בכל עת לפני אדר אל עליון. האצולות מזין החוכמה והגבורה של מעלה. יש נשמות אציליות, נשמות גיבורות, גדולות, עוצמתיות. אנחנו צריכים לא להפריע. אה? זה לא היה בדורות הקודמים.
משהו חדש.
זה לא, הוא מדבר לפני כן בפסקה הזאת, באותה פסקה, בורות הקודש ג', הוא מדבר על, על הפוך, נשמות שהיו כל ההיסטוריה. עכשיו יש זן אחר. הרב לויה, שנפטר לפני כמה, 3 שנים, הוא דיבר על זה שהנה, מי שעכשיו, זה, הם נשמות, הילדים של היום, עד גיל 30, הוא אמר, הם נשמות חדשות. זאת אומרת, אם זה נשמות עוצמתיות, אתה צריך עכשיו רק דבר אחד, לבנות את העצמיות שלך כדי לחנך אותם. והעצמיות שלך זה אומר לתקן את הדברים לעומק, הכי הכי שורשי. כל מה שתעשה טריקים, ואמרו לך שעשות ככה, והילד בוחר עכשיו במיטה, ומה אני עושה, קח אותו, לא יקח אותו. ועכשיו הוא לקח אוכל ועשה טונג, זרק על כל הקירות, מה אני עושה? ובאים ליועץ, ואיך עושים, ומה עושים? לאהוב, להתחבר אליו, ליצור זמן איכות, להעלים עין, ליצור קשר עם השם יתברך. כלומר, גם עם בעלך, גם עם אשתך. ואז ליצור את החיבור הזה, האמיתי הזה, העמוק הזה, שעושה שאחרי זה, הכל מסתדר מעצמו אל עצמו. לא צריך כל כך להיות מוסכניקים, ללכת לשנות פה, להוסיף פה איזה בורג, פה להוסיף איזה, איזה פלסטר על, על הנשמה, פה איזה עוד איזה, כן, כל מיני תיקונים קטנים. לא. אלא יש משהו טוב שקורה, אל תפריע. אז התחלנו להגיד נסירה, נסירה זה ממוח אם, נסירה ממוח אב. לך לך מבית אביך, לך לך מבית אמך. אז דיברנו על זה בשיעורים קודמים, שהנסירה ממוח אם, לשנות דרכי החשיבה זה תמיד לחשוב יותר עמוק, לחשוב יותר גם וגם, חשיבה יותר גמישה, נושאת הפכים,
חשיבה יותר, רואה שהטוב הוא פנימי והרע הוא חיצוני, ואם אני חושב רע, סימן שאני רואה מבחוץ, וחשיבה פחות ביקורתית, וחשיבה פחות ספקנית, וחשיבה שלא סובלת ספק, כי חשיבה שיודעת שהקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות, ואם כן, הטוב הוא במציאות, ואם כן, מה לך ולחשוש מהמציאות? המציאות היא דבר השם. אתה צריך לקחת אחריות על המציאות, אבל לא לדאוג, לא לפחד, לא לחשוש שמה אולי המציאות היא לא נכונה. הכל נכון, כי הכל מעט השם. זה חשיבה מנוסרת, שיצאת מהמושגים של הבית. לא כי הבית לא הייתה טובה, אלא כי המשכת, העמקת את, את הדרך שלך לחשוב יותר גאולה, יותר עתיד, יותר עוצמה, יותר עצמיות. מה זה נסירת אב? אם אתה בא מבית מצוין ושלם וככה, אז באמת, זו שאלה תיאורטית, כי אין דבר כזה. כי אם באת לעולם, סימן שיש לך מה לתקן מה שהיה. יכול להיות שיש אחד שהוא לא יודע. הוא אומר, רגע, 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 אני אף פעם לא חשבתי על זה. כן, שואלים לאדם, אומרים לו, תגיד, איך היה בבית? איך האווירה בין ההורים? אתה שואל אותי עכשיו, אני לא יודע, לא שאלתי את עצמי, לא חשבתי על זה אף פעם. כן, ויכול להיות כי באמת היה משהו מאוד טוב, אגב. זה לא מהרע אל הטוב, אלא מהטוב אל הטוב יותר. עכשיו, הטוב יותר הוא לקיחת אחריות יותר על המציאות. ועד שאין נבואה ואין בית מקדש ואין משיח, כנראה שיש מה לתקן מהדור הקודם. ולכן אנחנו מרימים שרבולים, אנחנו לעבודה, אנחנו עובדים. זו העבודה פה. שלוסיף עוד, ועוד פעילות גופנית, ועוד תורה, ועוד יצירה, ועוד אהבה, ועוד חוכמה, ועוד מסירות נפש לאומה. אנחנו מבינים שיש לנו מה לתקן. מסירות נפש, אב, שכלול מוח הציורי. ככל שאנחנו נשכלל יותר את המוח הציורי, כן, למשל הנפילה באינטרנט וכל מה שקשור לדמיונות, זה חוסר בנסירת אב. אני עדיין לא מספיק בניתי את הנקודה הזאת של העצמיות. עדיין אני תלוי במה יחשבו, מה יגידו. אז לכן אני מאוד עסוק עם החיצוניות של המוח הציורי. לעומת זאת, הבגרות הציורית, מאיפה היא באה? הרפיה. כל מה שדיברנו בשיעורים קודמים, הרפיה, יותר פעילות גופנית, יותר יצירה, יותר הבעה רגשית, יותר חשיבה חיובית, ואז פחות עיסוק עם המסכים האלה, שמונעים ממני לצייר מבפנים, שממלאים אותי בציורים חיצוניים, ולא מאפשרים לי באמת לחיות את החיים כפי שהם. מה סליחה? נכון, נכון. מה זה קולט דברים? זה שהאדם מעמיק, לא, מסחית אותי זה לא טוב. אדם שמרגיש שהוא יותר רואה את עצמו מבחוץ, זה לא נכון. זאת אומרת, הדעת של תורה היא דעת עליון. זאת אומרת, היא לא הופכת אותנו ליוסיף דת, יוסיף מחוב, שאדם הוא יותר מודע, ואז יותר מסתכל על עצמו, ויותר נזהר, ויותר ככה. זה שלב ראשון רק. זה שלב ראשון. זה התפתחותי. אבל זה לא, זה לא. אנחנו רוצים להגיע לדעת עליון.
לא, אני חושב שאני, אם לא חצרתי אחורה, אמרתי חשוב, פעם לא הייתי רואה את זה, פעם אני כן רואה את זה, אמרתי לו, כן, השאלה אם זה יש כמו שלב ראשון?
אתה תמיד שואל אותו נקודה, זה נקודה מאוד חשובה. האדם שעולה ולומד תורה ומעמיק את המודעות הרוחנית שלו, לפעמים יש לו חזרה מכל מיני דברים שהיו בעבר. קודם כל, זה מצד גם שהקליפה בלחץ ויוצאת ממנו. אז קודם כל יש דברים, זה פרינה אחת. שתיים, בתחילת כן? אדם לפעמים מרגיש, הוא נכנס לישיבה, פתאום יש לו כל מיני דברים שטוטים, הוא אומר, מה זה בא לעשות לי עכשיו? אני באתי להתחזק, באתי להתקרב אל השם, מה זה הדבר הזה? זה בסדר. זה אחד. שתיים, יש תמיד, תמיד, בכל תהליך של גדילה, יש סבלנות, כמו שאומרים. אחד לומד גיטרה בתחילה, זה נשמע כמו סירי חמין לפני שבת. זה כזה. זה מכוער. אבל זה בסדר. הוא סבלן. הוא עושה גרנג, 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 ובסוף יוצא צלילים מאוד מאוד עדינים ואצילים. אז גם בהתחלה תהיית, יש דעת תחתון, וזה קשה. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. מתחיל פתאום, יש לו כל מיני זה, פתאום הוא מגלה כל מיני דברים, מבין כל מיני דברים. זה קשה לו, זה פעמים זה קשה. אבל זה בסדר, זה טוב שקשה לו. כי בזכות זה הוא יגיע, בעזרת השם, לדעת עליון. מה זה דעת עליון? לסלוח, לסלוח לכל, ולהתחבר. אמרנו שילוח הכן, בכיבוד אבאם. כיבוד אבאם זה אומר שאני חוזר אפילו אל המקור. אני חוזר, אני לא בועט, אני לא שובר את הכלים. אני הולך להמשיך, אבא ואמא, אני הולך להמשיך את דרככם. אז מה שיש כאן עם לוט, זה מעניין, כי לוט הוא בא מטרח, הוא לא בא מאברהם. ואצל לוט, קראנו כבר את המדרש הזה, יש מסתתר שם דוד המלך. דוד המלך בא מלוט, מבנות לוט, מאמון ומואב. זאת אומרת ש... זה לא שאברהם אבינו עכשיו זה, 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 זה נפחד מלוט, כי זהו, יש פה איזה כישלון של ההיסטוריה, ואתם, אנחנו ואתם, וזה דתי וזה חילוני וזה אשכנזי וזה ספרדי. לא. הוא הולך אחרי זה, אחרי כל הגלגולים, הוא הולך בעצם, הוא מבין שיש דבר גדול שהולך לצאת מזה. אז ככה בדיוק הפחת. אדם שחווה בבית שלו שהמתבגר בועט בו, לא צריך לפחד. לא צריך לפחד. ההתרחקות, היא באה לעצם את העצמיות, והעצמיות היא מפתח להתקרבות. ואם אין עצמיות, אז אין התקרבות. יש תלות, יש סימביוזה, יש איבוד גבולות. אז זה סימן שאנחנו לא באמת אוהבים. אז לכן, אברהם אוהבי. אברהם אוהב כי הוא ראה את, 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 את הדבר הזה שאפשר ללמוד תורה מהכליות, שאפשר להתפלל גם בלי קורבן, שאפשר לחיות חיים עצמיים, עוצמתיים, בעצם זה שאתה לוקח אחריות על כל ההיסטוריה. וכולנו, בחינת אברהם אבינו, כולנו מסוגלים לשנות משהו בחיים במקום הכי הכי שורשי, הכי הכי ראשוני. כי אנחנו מדברים על דור חדש, אנחנו מדברים על ילדים בכלל, עם נשמות חדשות. אז הכל ניתן לחנך ולהתחנך ולבנות ולהיבנות, אבל במקום אחר לגמרי. במקום שאתה חי את היום-יום, את השעה-שעה, במקום אמיתי, עוצמתי, שאתה חי את החיים יותר. וזה מגמת עבודת השם שלנו, זה מגמת התורה שאנחנו לומדים. אדם צריך להקדיש שעות של לימוד עיון ובקיאות בגמרא, וללמוד, כן, הרבה, ללמוד הרבה. אבל בסופו של דבר, המגמה של כל הלימוד הזה, ושל כל התפילות האלה, וכל מעבודת השם הזה, זה להגיע לנקודה של לקיחת החיות על המציאות הארץ ישראלית. ואיך אני אקח אחריות, איך אני אצא, כן, לך לך, איך אני אצא אל המציאות, אם זה לא להנאתי ולא לטובתי, אם אני לא מעצים את נקודת העצמיות הזאת. זה נכון לגבי מוח אם, לגבי מוח אב. לדעת להיפרד מהמושגים של הבית, מהמרוקו, מהתימן או מהפולין שבתוך הבית שלי, אבל כדי שנמצא שם מה שנקרא ניצוץ, הנקודה הזאת של אור, שאני צריך דווקא לקחת ולעלות ולשכלל ולפתח, לא כדי לבעוד, לא כדי לבטל שום דבר. אז ככה אני בדיוק אעשה עם הילד שלי. כי הילד שלי הוא בדיוק מזכיר לי את אבא שלי, אולי את ההורי של אשתי, כן? אבל אני צריך עכשיו לא להיפגש איתו מתוך אינטרס, כן, מתור זה שאני כל כך לא פתרתי את הבעיות שלי עם ההורים שלי, שאני עכשיו הולך להמשיך את המאבק עם הילד הזה. לא, 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 לא. אני הולך להיפגש איתו במקום שלו, במקום שבו הוא נמצא. להיות איתו באמת. והניקיון הזה, התואר הזה, זה בא מעבודת השם שלי. מה יכולתך לעשות את הלך לך מבית אביך, מהמושגים של הבית, מהעומק חיים של ההורים שלך. הם ככה חשבו, הם אמרו ככה זה אצלנו. ככה לא מכניסים אורחים שאנחנו לא מכירים. כן, ואתה בא ואתה עושה מהפכה בזה, כן.
זה בן אדם שהוא קצת בן, שהוא צריך להיות עם הילד שלו, שהוא צריך להיות באמת עם הילד שלו. וזה לפי העבודת השם. בן אדם שהוא, נגיד, לא... לא מבין.
אדם שאין לו באמת עבודת השם, הוא לא פוגש את הילד באמת. אבל לא דיברנו לא על דתיים ולא על חילונים, כי הרי בחברה הישראלית זה קל העניין. הנושא של הפגישה עם השם, פגישה עם עצמית, כל ציבור בארץ לקח איזה חלק בזה. אז אנחנו לא שופטים עכשיו ציבורים שלמים, כן? כשאומרים עבודת השם. יש אדם שיכול להיות מתפלל, אבל אין לו יצירה. יש אדם שיש לו יצירה, אבל אין לו תפילה. אז אני לא יודע מה זה, אני לא עובד השם. אם אני באמת, באמת לא עובד השם, עד הסוף, אני סוג של אוטיסט. זאת אומרת, אני מנותק מהרגש, מנותק מהאמפתיה. אין לי שום רגש לשני, נגיד. אם יש מצב כזה, זה בעיה. עכשיו, בזה יש הרבה מאוד דרגות, כמובן. ככל שאני אפתח אמפתיה ורגישות לזולת, ויצירתיות, ואני תורא זה, יהיה לי יותר תפילה. אז הכל קשור בעצם. הכל קשור. ואנחנו מעצמים, מסוגלים להעצים כל הזמן את החיבור לקרובים שלנו, לעם ישראל, בזה שאנחנו גדלים בתורה, גדלים בתפילה. כן? יש סולם, זה כמובן סולם אינסופי, עם הרבה מאוד דרגות. אז אתה שוב שואל, מי שלא גודל בתורה, יש לו בחינות כאלה אחרות, שנקראות גם עבודת השם, זה לא משנה. אין לו את אולי את הסוף של הסולם, יש לו את ההתחלה. יש 71 שיש לו כיפה ענקית על הראש, אבל הוא לא, זה לא שופטים אף אחד לכן. אנחנו מדברים רק על עצמנו פה. לא מחלקים שום ציונים לאף אחד. אנחנו אומרים שיש בהחלט מה לשפר, מה לשכלל, את המפגש עם הזולת כחלק ממני. לחוש אותו, את אותו אדם שהוא זר לי, לחוש אותו כחלק ממני. בזה אנחנו צריכים להתקדם. בתהליכי נסירה. כלומר, ככל שאני נפחדתי מהבית שלי, אני יכול, ונפחדתי וחזרתי, זאת אומרת, ככל שעשיתי את הנסירה, נכון, אני יכול יותר להיפגש עם מוישה עכשיו שנמצא לידי.
כאילו, נסירה שווה ככל שפיתחתי את העצמיות.
נכון, נסירה זה פיתוח עצמיות, זה המפתח. זה המפתח. והבעיה שהתחלת הנסירה היא התרחקות. זה קצת דומה למה ששאלת. לפעמים בתחילת העבודה, האדם כדי להתקרב אל השם באמת, הוא צריך לפעמים להרגיש בודד למשל. יש דבר כזה. שאדם חי באיזה חברה לא ערכית, אומר די מספיק הבורגנות הדתית הזאת, או השיחות על, 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 על מכוניות. הוא רוצה לצאת מזה, אבל הוא לא מצליח, כי הוא אומר אני בודד. אז זה כואב. אז יוסיף דת יוסיף מחוב, זה רק דרגה ראשונה של נסירה. דת תחתון זה תמיד ההתרחקות הזאת, אבל אין כבר את האלטרנטיבה. אבל אתה חש שבאת לעולם למשהו אחר. ואז אתה עושה את העבודה. אתה בונה את הבניין הגדול הזה, שנקרא לבנות מזבח בלי קורבן. וזאת אומרת, השיח הפנימי, האישי, האמיתי, וזה גאולה. ואם יש את הדבר הזה, אתה מסוגל אחרי זה לחזור לשכונה, לפגוש את אותם החברים, ולהרים אותם, ולעשות שליחות בחוץ לארץ, ולמתיק את המציאות שממנה באת, לחזור לטרח, ולחזור אותו בתשובה. כי אתה כבר במקום שזה לא מאיים עליך, שעשית כבר עבודה של בניין העצמיות, כן?
אז זה מה שזה בדיוק אותם אבינו, שלא היה לבד, לגמרי, כל היום בצד אחד, אבל אבינו בעבר
השני. הוא יצר מצב של לבדיות בונה. אדם כשהוא לבד מעבר השני וכל העולם מעבר השני, בעבר אחד וכל העולם בעבר השני, מצוין. סימן שהוא מתחיל מסע נכון. אבל המגמה, זה כמובן כל הזמן, זה להיות עם כולם, זה לא לגור באיזה מגדל שן. אבל הלבדיות בונה הזאת היא הכרחית, אנשים מפחדים מהלבד. מקום של הלבד זה מקום של היצירה, מקום של ההתבודדות, התבוננות ותפילה. ובלי הלבד הזה אין תפילה. כן, דיברנו על זה פרשת נוח, בלי טבע, בלי צוהר בטבע, בלי זה, אין תיקון. אבל זה קשה. מה קשה? מה פתאום קשה? הפוך, זה מצוין. זה נפלא, זה מאיר. בסדר. שנזכה לגדול אנחנו, לגדל את עצמנו במה שלא קיבלנו, כדי שנוכל לגדל את האחר במה שהוא כל כך זקוק לו. עצמיות, כלומר נסירה, כלומר, שיח תמידי עם השם, בלי התפילה, לפני התפילה בכלל. להרגיש נוכחות השם כל הזמן.